השיעור ל-י"ב חשוון בשנה פשוטה. תחילת איגרת כ"ז, דף קמ"א עמוד ב, המילים אהובי אחי ורעי. השיעור מסתיים בעמוד הבא, קמ"ו עמוד א', במילים נצח סלע ועד. מה שכתב ליושבי ארץ הקודש תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן, לנחמם בכפליים, לתושייה, לנחם אותם בנחמה כפולה, על פטירת הרב הגאון המפורסם, איש אלוקים, קדוש, נר ישראל, עמוד החזק, פטיש הימיני, בפיתויים שכתוב בגמרא במסכת ברכות, מורנו הרב רב מנחם מנדל נשמתו עדן. ההתייחסות כאן היא לצדיק רבי מנחם מנדל מהורודוק, או כפי שהוא נקרא במקומות אחרים, רבי מנחם מנדל מויטבסק. הוא היה מרבותיו וחבריו של אדמו"ר הזקן. הוא עלה לארץ עם קבוצת תלמידים באותם זמנים, באותם שנים. הוא קבור בטבריה, קברו ידוע, ואחרי פטירתו כתב אדמו"ר הזקן את האיגרת הזו. למרות שכתוב פה בכותרת שהאיגרת הזו מופנית ליושבי ארץ הקודש, אז במקום אחד יש תיקון שהרבי כותב על בהמשך בתניא מודפס בלוח התיקון, אז הרבי בתיקון כותב שהאיגרת הזו מסתבר שהיא נשלחה לחסידים שנמצאים לא בארץ הקודש, אלא חסידים שנמצאים בחוץ לארץ, ככה הרבי כותב במקום אחד. אבל לאחר מכן הרבי כתב על זה הערה אחרת בשיעורים בספר התניא מודפס, הערה זו של הרבי. לאחר מכן הרבי כתב הוספה לאחר זמן שהאיגרת הזו מסתבר שהיא נכתבה גם לתושבי ארץ הקודש וגם לתושבי חוץ לארץ. למה בסברה ראשונה הייתה שהאיגרת הזו נשלחה לתושבי חוץ לארץ? כי בסיומו המקורי של האיגרת, כפי שידוע שבתניא לא מודפסים כל האיגרות בשלימותם, אלא רק חלקם השייך למטרה של הספר, אז יש, כפי שמסתכלים באיגרת, כפי שהיא נכתבה במקורה, יש בסיומה דברי חיזוק ועידוד להמשיך לשלוח את הכספים להחזקת עניי ארץ הקודש. אז מזה מסתבר שהאיגרת הזו נכתבה לתושבי חוץ לארץ, כדי שהם בסיום של האיגרת מתייחסים להחזיק את תושבי ארץ הקודש. אבל הרבי כותב, מכיוון שהתניא כפי שהוא מופיע בגרסתו לפנינו הייתה לעיני רבותינו ונשיאינו, הייתה לעיני הרבי הצמח צדק, הרבי כותב, והם לא עשו תיקון על השורה הזו, אז לכן מסתבר שהאיגרת, שגם זה נכון, זה נשלח גם לפה וגם לשם. על כל פנים, אדמו"ר הזקן מתייחס כאן באופן נפלא ביותר על, כמו שאמרתי, רבו, חברו, רבי מנחם מנדל מויטבסק, אבל מתוך הדברים הללו מבינים שהדברים נכונים לכל רבי ולכל נשיא שבדורו, איך להתייחס לדברים. וכפי שידוע במכתבו המפורסם של הרבי ביוד שבט תפשין יוד, אחרי ההסתלקות של הרבי הקודם, אז במכתב שהרבי כתב ליום השנה הראשון בתפשין יוד א', אז אחד ההוראות זה ללמוד ביום יוד שבט את האיגרת הזו, איגרת כ"ז, שפה רואים מה זה התקשרות לרבי ומה המשמעות של הדבר. אז נלמד מבפנים. כותב אדמו"ר הזקן כך: אהובי אחי ורעי, אשר כנפשי חולי, השם עליהם יחיו. למרות שזה נראה רק כפתיחה ככה נימוסית ובלשון חיבה וכולי, יש כאן הערה מעניינת שכאן פונה אדמו"ר הזקן לחסידים, לכל חלקי הנשמה שלהם. כידוע שיש בנשמה חמישה שמות נקראו לה כזה: נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. אדמו"ר הזקן פונה פה לכל חלקי הנשמה. אהובי, הוא הולך מלמטה למעלה, אהובי, אחי ורעי, זה נפש, רוח, נשמה, אשר כנפשי זה חיה, וכולי זה יחידה. הרבי מציין פה את לשון המדרש בסוף פרשת פקודי, יש שם המדרש שמתייחס ליום הראשון של הקמת המשכן, ושם מביאים את הפסוק משיר השירים, בעטרה שיתרה לו אמו וכולי. שם המדרש אומר שרבי שמעון בר יוחאי שאל את אחד התלמידים, האם שמעת ביור ופירוש על הקטע הזה בפסוק בשיר השירים? אז הוא אמר לו, כן, שמעתי שכתוב שהחיבה הגדולה שהקדוש ברוך הוא מחבב את עם ישראל הולכת וגוברת. בתחילה כתוב הוא חיבב אותה כל כך שהוא קרא לה, שם כתוב אחותי, קרא לה אמי, יש שם ביתי, כן, ביתי, ולא זז מחבבת שקרא אמי, ושם הם מביאים פסוקים על כל דבר. אז הרבי מציין שהאהובה היא אחי ורעי, זה מקביל לאותם ביטויים של ביתי, של אחותי, של אמי, אשר כנפשי, זה ביטוי אחר שכתוב לא שם, אלא כתוב בזוהר באיזה מקום, שהקדוש ברוך הוא קרא אותם בשמו עצמו, זה אשר כנפשי, וכולי, זה עוד יותר גבוה. זאת אומרת, הוא פונה לכל חלקי הנפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה של כל חסיד וחסיד, פונה לכל המהות שלו והולך להסביר לו מה זה רב. השם עליהם יחיו, חיים עד העולם, הוא מברך אותם שהחיים שלהם יהיו חיי נצח, וצאצאיהם איתם, אותו דבר דור ההמשך שלהם, זרע אמת ברוכי השם אימה מעתה ועד עולם. אחר דרישת שלום כמשפט לאוהבי שמו, אחרי הפתיחה ודרישת שלום ודברי חיזוק ועידוד כלליים לאוהבי שמו, זה כל החסידים שבארץ וחוץ לארץ, באתי לדבר על לב נדכאים, כי אחרי הפטירה של רבי מנחם מנדל מאורדוק הם היו כולם באבל גדול, אז הוא קורא להם נדכאים, הנאנחים והנאנקים, זה לשון פסוק שזה מראה על העוצמה של הכאב, ולנחמם בכפליים לתושייה, צריך לנחם אותם בנחמה כפולה, והנחמה באה על ידי שהוא מסביר להם, כפי שנראה את זה בהרחבה יותר בהמשך האיגרת, שבעצם הם לא התנתקו מהצדיק. הקשר לצדיק ממשיך ועוד יותר מאשר קודם. מסביר להם מה זה הצדיק ומה המהות שלו, ומזה מבין מה זה קשר לצדיק. אשר שמע אוזני, אומר, אני אסביר לכם דבר שאני זכיתי לשמוע, ותיבן לה. לא רק אני אומר לכם דבר ששמעתי, אלא אני אומר לכם דבר ששמעתי ואני כבר גם בעצמי מבין את זה, ואני מספר עכשיו לכם את הרעיון. על מאמר הזל, על ביטוי השגור בלשונם של רבותינו, כתוב, דשווק חיים לכל חי. מה זה נקרא דשווק חיים לכל חי? איפה הלשון הזה מופיע? כתוב כאן מאמר רבותינו זל. איפה מאמר רבותינו הזה מופיע? אז זה מופיע בדרך כלל בספרי שוטים, מה שנקרא ספרי שאלות ותשובות, ששואלים על כל מיני מצבים הלכתיים, במצב שפלוני יסתלק, ומה לעשות עם הירושה, ומה לעשות עם הגט, ומה לעשות עם האיבום, כל מיני. אז בדרך כלל שגור שם הלשון, כשמדברים על מישהו שיסתלק, אז אומרים עליו דשווק חיים לכל חי. או שיש ברמב״ם בהלכות איבום וחליצה, שהוא מביא שם את השטר שכותבים מתי שצריך לייבם, אז כותבים שטר, כמו כתובה, יש שטר איבום, אז שם כותבים שהיה בן אדם שנפטר ללא בנים, ושווק חיים לנו ולכל החכמים וכולי. יש ביטוי שגור בלשון חכמים, דשווק חיים לכל חי. עכשיו נתרגם את המילים האלה באותיות פשוטות. מה זה נקרא דשווק חיים לכל חי? המילה היחידה פה שאנחנו צריכים להבין מה זה שווק. שווק זה מילה בארמית. שמה התרגום של הלשון הקודש? הוא אישיר. הוא אישיר. הוא אישיר חיים לכל החיים. במילים אחרות, מה אפשר להבין מזה? שזה שאחרים חיים, זה ממה שהוא אישיר להם. אז זה לכאורה ביטוי לא מובן. לכאורה, מה זאת הוא אישיר להם? כל אחד לכאורה חי במקור אישי שלו, בצינור שלו, וכל אחד מסיים את חייו, אז הוא מסתלק מן העולם. ואחרים שחיים, הם לא חיים בגלל שאותו אחד שהסתלק הוא אישיר להם. מה, הוא אישיר להם את החיים? הוא הסתלק והם חיים. מה קשור? הביטוי שהחיים של אלה שנשארו, זה בגלל שזה שהסתלק הוא השאיר להם את זה. מה שייך? הרי זה לא לשום מליצית סתם, שאנחנו אומרים הוא השאיר לנו שווק, אנחנו אומרים שווק חיים. שווק חיים, אנחנו חושבים הכוונה, עזב, לא שווק חיים פרושו שהוא השאיר חיים לאחרים. איך אפשר לומר על האדם הזה, על הצדיק הזה שהסתלק, את הביטוי הזה? אומר הרבי אדמו הזקן שהלשון שווק חיים לכל חי הוא לשון מדויק. באמת זה כך. ומהמשך הסבר האיגרת נבין שזה נכון ומדויק כשמדובר על צדיקים. כשמדובר על צדיקים, על נשיאי ישראל, שם באמת הביטוי הוא אכן כך. הוא השאיר את החיים לכל חי. מדוע? אז נקדים קודם כל שלמדנו באיגרת הראשונה, כשהתחלנו בעזרת השם ללמוד את איגרת הקודש, באיגרת א', אז שמה היה כתוב בעריכות שיש שלושה דברים שהם המותניים שמחזיקים את גופו של האדם. בגשמיות יש מותניים, ברוחניות יש דברים שהם כמו המותניים שמחזיקים את החיים הרוחניים של יהודי, ושם היה כתוב שאמונה ודחילו ורחימו, הוא אמר בהמשך, אמונה ואהבה ויראה, אמונת השם, אהבת השם ויראת השם, זה המותניים שמחזיק את כל המערכת הרוחנית של האדם בעבודתו לבורא עולם. אז אחרי ההקדמה הזו שאנחנו נותנים את המשקל הנכון לשלושת המושגים הללו של אמונה, של אהבה ויראה, עכשיו ניקח את שלושת המושגים הללו, שזה בעצם הבסיס לכל חיי יהודי, חיים רוחניים של יהודי, ונבין שאת החיים הללו יהודי מקבל בעצם מהצדיק. אומרת הלשון כך. כי צדיק, קודם כל נראה מה זה נקרא צדיק חי. מה זה החיים של הצדיק? אדמו הזקן, כי צדיק באמונתו יחיה. כתוב על הצדיק שמה נותן לצדיק חיים? האמונה. אז החיים של הצדיק מה זה? זה לא רק שהנשימה הפיזית, האוכל שהוא אוכל. חיים של צדיק זה אמונה בבורא עולם. ובעירת השם, איך כתוב על עירת שמיים, איזה ביטוי כתוב על עירה? גם שם כתוב בפסוק, לחיים. עירה מביאה חיים. אז שוב אצל הצדיק שהדברים נמצאים בצורה נכונה ומושלמת, אז העירת שמיים של הצדיק זה מביא חיים. ומה קורה עם אהבה? אז אומר הוא ברשפי אש שלב את אהבתו, והאש הבוערת של אהבת השם שיש אצל הצדיק זה מחיים, זה יותר מהחיים שלו. הוא אוהב את הבורא יותר מאשר חיים. את החיים הגשמיים שלו. זאת אומרת, מה זה חיים של צדיק? אמונה, עירה ואהבה. אז הצדיק שהוא, זה החיים שלו, אמונה ואהבה ועירה, בעצם הוא נותן ומעניק את זה לכל בהן חיי רוחו, בנוסח אחר ונשמתו, כל ימי חלדו. כל ימי חלדו, פירושו, כל זמן שהצדיק נמצא בגשמיות, בגוף גשמי, בעיניים גשמיות שלנו פה בעולם הזה הגשמי, אז לכל בוהן, כל מי שרוצה, כל אחד מהתלמידים, מהחסידים, מהמקושרים, מהעם, מקבלים מחיי רוחו של הצדיק. מה זה חיי רוחו של הצדיק? מאהבת השם שלו, מיראת השם שלו ומהאמונה. זה קורה כל ימי חלדו. הצדיק נמצא, רואים אותו, מקושרים אליו ומקבלים ממנו. אבל המכתב הרי נכתב אחרי פטירת אותו צדיק. אז הוא אומר להם, והיהי בעלות השם רוחו. מתי שהדרגה הזו של רוח, הרי יש נפש, רוח, נשמה, רוחו של הצדיק, זה המקור שמשם מקבלים אמונה, עירה ואהבה. מתי שהרוח, דרגת הרוח של הצדיק, בעלות השם רוחו, דרגת הרוח של הצדיק, התעלה לדרגה יותר גבוהה, ונשמתו אליו יאסוף, ודרגת הנשמה של הצדיק עוד יותר גבוה, אז לכאורה נראה כאילו הצדיק התרחק, התרומם יותר גבוה ממה שהוא היה קודם, אז נוצר חלילה איזשהו נתק בין המקושרים אליו לבינו, ויעלה בעילוי אחר עילוי עד רום המעלות, והצדיק עולה ומתעלה בלי גבול אחרי שבעלות השם רוחו, אז הוא עולה ועולה גבוה גבוה. על זה אומרים שווק חיים לכל חי. מה זאת אומרת? הוא לא עזב, אלא הוא השאיר מהחיים שלו לכל חי, לכל אלה שנשארו פה בעולם הזה. שווק חיי רוחו. חיי רוחו, אמרנו, רוחו זה דרגת הרוח שבצדיק, שממנו יש אמונה, יראה ואהבה. אז את חיי רוחו הוא שווק, הוא השאיר את זה פה למטה. פעולתו אשר עבד בה לפנים בישראל. מתי שהוא היה לפנים, יש לו שתי משמעויות. משמעות אחת, לפנים, כמו שאומרים, בעבר. בעבר, כשהוא היה בימי חלדו, מה הוא היה עושה בישראל? הוא היה מעניק להם, משפיע להם, אמונה, עירה ואהבה. גם אחר כך הוא שווק חיים לכל חי, הוא השאיר לכל החיים, הוא השאיר את חיי רוחו, הוא ממשיך לתת להם גם עכשיו אמונה, אהבה ועירה. פירוש נוסף במילה לפנים, מלשון לפנימיות. כמו שלפני זה הוא יחדיר בפנימיות של כל אחד, בנשמה של כל אחד, אמונה, עירה ואהבה, גם עכשיו הוא ממשיך. פעולת צדיק, הפעולה הזו של הצדיק לחיים, הרי מה הצדיק עושה? הוא נותן חיים, חיים, אמרנו, מה זה חיים של צדיק? חיים של צדיק זה אמונה, עירה ואהבה, לכל חי, הוא נותן את זה לכל חי. מי זה כל חי? היא נפש, כל חי, הקשורה בנפשו. כל מי שמחזיק ומרגיש ופועל, כמו שיגיד פה עוד מעט עוד כמה ביטויים, שהוא קשור בנפשו של הצדיק, לא סתם קשור, אלא בחבלי אבותות, אהבה רבה ואהבת עולם, בלטימות לנצח. כל אלה שקשורים באהבה, הם פשוט אוהבים באהבה אדירה ובאהבה נצחית, באהבה כזו שהוא קורא לה חבלי אבותות, זאת אומרת אהבה מורגשת, אוהבים את הצדיק, את נפש הצדיק, באופן כזה שזה בל תימות לנצח, כל אלה ממשיכים לקבל מהצדיק בדיוק כמו קודם. עוד מעט נראה שזה עוד יותר מאשר קודם, אבל כרגע הוא אומר בדיוק כמו קודם. כל מה שהוא העניק קודם, אז כל מי שקשור אליו בחבלי אבותות אהבה ממשיך לקבל. אשר מי האיש החפץ חיים, כל מי שרוצה לחיות, לחיות בראשו אהבת השם, יראת השם ואמונת השם, לדבקה בהשם חיים. כל מי שרוצה להיות דבק באלוקות, מה הדרך להיות דבק באלוקות? בעבודתו תדבק נפשו. תדביק את הנפש שלך בעבודת הצדיק, בעבודת השם של הצדיק, שהיא ממשיכה גם עכשיו, וזה יחבר אותך לחיים של הצדיק. והייתה צרורה בצרור החיים את השם. ואז הנפש של אותם אלה שנמצאים פה בעולם הזה הגשמי, יהיו קשורים, צרורה זה מלשון קשר, קשורים בקשר החיים עם אלוקות על ידי הצדיק. בחיי רוח אפינו, זה יחדור אז לחיים של הרוח של אפינו, האף שלנו, זאת אומרת בחיים המורגשים, הגשמיים שלנו, יחדור אלינו חיי הצדיק. אשר אמרנו, בצילו נחיה בגויים. זה פסוק באיכה. מה זה נקרא בצילו נחיה בגויים? צל זה, זה כמו שיש שמש, שמש גדולה ומהירה. אז יש את הצל שנוצר כשאדם נמצא מול השמש. זה משל שהצדיק הוא כמו השמש. והוא מעניק באופן מקיף על כל המקושרים אליו, זה הצל שלו, נחיה בגויים. מה זה נחיה בגויים? יש לכל אחד ניסיונות וקשיים וכל מיני מצבים שכל הניסיונות הללו קוראים לזה גויים. גויים זה כינוי כללי לכל העניינים השליליים. וכל אחד רוצה להיפטר מהגויים, הוא רוצה לחיות בגויים. איך אפשר לחיות בגויים? בצילו נחיה בגויים. אם אנחנו נסתופף בצילו של הצדיק, אז אנחנו נוכל לחיות גם בגויים. אז הצדיק הזה שאמרנו בצילו נחיה בגויים, אנחנו ממשיכים בצילו לחיות בגויים. למה? אשר שבק לנו, כי הוא השאיר לנו את החיים. הצל שלו ממשיך להגן על כל אלה. על מי הוא ממשיך להגן? בכל אחד ואחד, כל יהודי ויהודי מקבל מהצדיק את ההגנה הזו, את הכוח הזה להיות קשור אליו, ובמילא להתגבר על כל הקשיים והניסיונות, שיהיה לו אהבת השם, יראת השם ואמונה. אבל זה תלוי כבר בו. הצדיק נותן כל הזמן, זה תלוי כפי בחינת התקשרותו באמת. אם אתה קשור אליו באמת, אז תקבל ממנו בשפע רב. ואהבתו, אהבת אמת התאורה. אם אתה אוהב, הרי אמרנו קודם שזה הולך על ידי אהבה רבה שאוהבים את הצדיק, אם זה אהבת אמת התאורה, הוא אוהב אותו באמת, באופן טהור, בלי שום תערובת של כל מיני עניינים אחרים, אז הוא מקבל ישירות גם עכשיו, מקרב איש ולב עמוק, שזה בא אהבה מעומק הנפש, אהבה על הצדיק, זה ממשיך צינור לכל החיים הללו. כי כמים הפנים וכולי, אותם פנים שאתה מראה למים, כמו מראה, המים מחזירה לך, אותה אהבה שאתה מראה לצדיק, הצדיק ממשיך ומחזיר לך באותו מידה את החיים שאותם אתה מצפה לקבל. ורוח, הרוח שלך שמופנית לצדיק, הייתי רוח, הרוח הזה הולכת לרוח של הצדיק ומתחברת אליה, ואמשיך רוח, וזה ממשיך מהצדיק רוח חדשה להפיח רוח בקרבו של כל אחד המקושר לצדיק. ורוחו עומדת בקרבנו ממש, והרוח של הצדיק חודרת לתוך קרבנו של כל אחד ואחד. כי בירותו ילדיו, כשהצדיק רואה את הילדים שלו, ילדים הכוונה היא כמו שידוע, כתוב בספרי, כתוב בפרשת ואתחנן, ושיננתם לבניך, אומר שם הרש"י, בניך אלו התלמידים. אז בירותו ילדיו, הוא רואה את התלמידים שלו המקושרים אליו, ראינו התלמידים שלו, מעשה ידיו, קורא לילדים שלו מעשה ידיו, זאת אומרת התלמידים שהם בעצם התוצרת שלו, הם כל ההתלהבות וההנהגה הנכונה וכולי שיש אצל התלמידים, הרי זה מעשה ידיו של הצדיק. כשהוא רואה מעשה ידיו בקרבו יקדישו שמו יתברך, כשהוא רואה שהם מקדישים שמו יתברך, אשר יתגדל ויתקדש, כשהוא רואה שהם גורמים לגדל, להגדיל ולקדש את שמו יתברך, כאשר נלך בדרך ישרה אשר הורנו, מה זאת אומרת שאנחנו ממשיכים להיות ילדיו, אנחנו ממשיכים ללכת בדרך הישרה שהוא נתן לנו, שהוא לימד אותנו, אשר הורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו נצח סלע ועד. מה הם שתי הלשונות הללו, דרכיו ואורחותיו? מה זה נקרא שנלך בדרך אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו? אז יש באחד המאמרים מבואר מה ההבדל בין דרך לאורח, שניהם נראים אותו משמעות במובן של דרך, רק דרך הכוונה היא דרך סלולה שהצדיק סלל כבר. אורח זה כל מיני נתיבים חדשים שהצדיק מפנה באופן אישי לכל אחד ואחד באופן אישי.